שלום וברכה. בפרשת במדבר אנחנו קוראים על הפן המיוחד שיש בשבט לוי, שאיננו נמנה עם שאר שבטי ישראל, ושבאופן מיוחד התורה מדברת על ההקדשה המיוחדת של השבט הזה לעבודה במקום הבכורות. פרק ג' מתאר בפרשה שלנו את העובדה שהקרב את מטה לוי, והעמדתה אותו לפני אהרון הכהן, ושרתו אותו, ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אוהל מועד, לעבוד את עבודת המשכן. התורה מדגישה שבחירתו של שבט לוי היא במקום התפקיד של הכהנים, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. כי לי כל בכור ביום הקוטי וכל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל. בעצם הבכורות היו אמורים להיות אלה שיעבדו במשכן, לעבוד את עבודת המשכן, אבל כעת הגיע הזמן להחליף את הבכורות ובמקומם למנות את הלוויים. ומשום כך הלוויים נמנים במניין מיוחד, ובסופו של דבר התורה מתארת כיצד מחליפים הלוויים את הבכורות, ויש לנו אפילו עודפים, 3 ו-70 ו-200 העודפים על הלוויים מבכור בני ישראל, וכך אותם צריכים לפדות בכסף, והתורה מתארת את התהליך הזה. בסופו של דבר מדובר כאן בתהליך ארוך שמגיע סיומו רק בפרשת בהעלותך, שבה התורה מתארת בפרק ח' כיצד הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם, ומתואר כל התהליך של הקדשת הלוויים לתפקידם. התיאור הזה שהלוויים נבחרו רק בפרשה שלנו הוא תיאור מפתיע במקצת. הפרשה שלנו מבחינת התאריך פותחת באחד לחודש השני בשנה השנית, כן, האלף באייר בשנה השנייה לצאתם שבני ישראל בארץ מצרים, ולו הייתה לנו רק הפרשה שלנו בתורה, היינו יכולים להניח שהלוויים עד לאותו זמן לא היה להם שום תפקיד ושום מעמד מיוחד, ובאחד בחודש השני בשנה השנית הוחלט שהלוויים יתפסו את מקומם של הבכורות, והם אלה שישרתו את ישרתו במשכן במקום הבכורות. אבל הדברים האלה לכאורה עומדים בניגוד לפרשות אחרות בתורה. אנחנו יודעים שהפרשה שבה נבחרו כבר הלוויים פעם אחת היא פרשה שמופיעה בשמות בפרק ל"ב לאחר חטא העגל. לכאורה חטא העגל, שלכל הדעות אירע בשנה הראשונה, ו ישנם דעות שונות מתי הוא נעשה, על פי הדרש הוא נעשה ב-17 בתמוז בשנה הראשונה. בכל אופן, שם נאמר בשמות פרק ל"ב פסוק כ"ו, שמשה עומד בשער המחנה אחרי החטא, והוא רואה מה שקרה והוא שורף את העגל, הוא אומר מי להשם אליי, ואז נאספו אליו כל בני לוי, והוא אמר להם, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, הרגו איש את אחי ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ואז בני לוי עשו כדבר משה, ואומר להם משה בפסוק כ"ט, מילאו ידכם היום להשם, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. מילוי הידיים הוא באמת ביטוי של כניסה לעבודה, כמו שגם בפרק כ"ט שם בספר שמות עוד קודם לכן נזכר בפסוק ט' ומילתה יד אהרון ויד בניו. אז הביטוי למלא ידיים פירושו של דבר להיכנס לעבודה. ובאמת כאן השאלה, מתי נבחרו הלוויים? האם הלוויים נבחרו כבר בשנה הראשונה בעקבות חטא העגל, או שהם נבחרו בשנה השנייה, באחד לחודש השני, והם החליפו את הבכורות. הטענה הזאת, שבאמת הבחירה של הלוויים, הטענה שאנחנו רוצים לטעון היא שהלוויים נבחרו פעמיים, וישנם, ישנה למעשה שתי בחינות, או ישנה כפילות בהסבר מדוע נבחרו הלוויים בתפקידם. התהליך כולו למעשה מתחיל כבר בשמות בפרק כ"ט. בשמות כ"ט, הבחירה שמופיעה בכהנים לעבוד במשכן מתוארת בהרחבה, כאשר כבר עוד קודם לכן נזכר בפרק כ"ח שהכהן יהיה זה, אהרון הכהן יהיה זה שילבש את כל בגדי הכהונה, והתורה ממשיכה בפרק כ"ט ומתארת למעשה את כל שבעת ימי המילואים ואת הקדשת הכהנים לתפקידם. לפי שמות פרק כ"ט, ישנה בחירה מיוחדת באהרון ובבניו בתור כהנים. התורה לא מנמקת למה הכהנים נבחרו להיות אלה השעובדים, ונראה שזה בחירה סגולית, שלא באה בעקבות אירוע מסוים או מעשה מסוים שעשו הכהנים, אלא הם אלה שנבחרו. על פי הבחינה הזאת, באמת נראה שבשלב הראשון, הבכורות היו אמורים לסייע ללוויים בעקבות הקדשה שלהם ביציאת מצרים, אבל באמת ההמשך של המסלול הזה הוא בפרשה שלנו, בחודש השני בשנה השנית, שהלוויים תפסו את מקום הבכורות מאותם סיבות סגוליות, בגלל שהם אותו שבט של הכהנים, אלא יש כאן איזושהי התרחבות, לא רק הכהנים אלא בעצם גם הלוויים, כל השבט כולו הוא שבט שיש לו קדושה סגולית, ולכן הוא זוכה להיות השבט שיעבוד במקדש, הן ככהנים והן כלוויים. זאת אומרת, קודם כל הייתה בחירת הכהנים, ואחר כך בשלב שני באה בחירת הלוויים, והדברים האלה מודגשים גם בפרשת בעלותך, ששם נאמר שהלוויים נתונים, הם עלים מתוך בני ישראל תחת פטרת כל בכור כל מבני ישראל לקחתי אותם לי, ואותם נותנים כביכול לכהנים. כן, הלוויים הם מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לכהנים כדי לסייע להם בעבודתם. כל זה מסלול אחד של שמות כ"ט והמשכו בפרשה שלנו. אבל בשמות למדבית מתחילה בחינה אחרת, שלפיה באמת שבט לוי כולו נבחר קודם כל כשבט שמוקדש להשם, מילוי ידיכם היום להשם, וכאן הבחירה בשבט לוי לא הייתה בחירה סגולית, אלא בחירה שנבעה מהמעשים המיוחדים של שבט לוי, שהרגו איש את אחיו, ובבחינה הזאת אין באמת עדיפות לכהנים. אדרבה, אפשר לומר שהיות של אהרון הכהן היה תפקיד מרכזי כאן בחטא הזה, אז יותר לא שייך לומר שיהיה לכהנים תפקיד מיוחד בבחירה הזאת. לכן, לפי הבחינה שמתחילה בשמות למדבית, אז שבט לוי כולו נבחר, ואין לכהנים תפקיד מיוחד ששונה מן הלוויים. הגישה הזאת מוצאת לעצמה המשך לאורך ספר דברים. בספר דברים, בניגוד לספר במדבר, נשתמע לאורך כל הדרך שבאמת אין הבדל בין הכהנים והלוויים. בספר דברים משתמע שבחירת שבט לוי נתפסה כבחירה של השבט כולו, וכל השבט כולו ראוי לעבוד במשכן ובמקדש בלא יוצא מן הכלל. נקרא את הדברים האלה בפרק י' בספר דברים. שם כתוב בצורה מפורשת, לאחר התיאור של חטא העגל, כתוב שם בפרק י' פסוק ח', בעת ההיא הבדיל אדוני את שבט הלוי, לשאת את ארון ברית אדוני, לעמוד לפני אדוני לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, השם הוא נחלתו כאשר דיבר אדוני אלוהיך לו. כל שבט לוי נבחר לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם, לשרתו ולברך בשמו. לא היה, אין כאן איזושהי הבחנה בין הכהנים לבין הלוויים, למרות שמוזכר פה ביטויים כמו לשרתו, לברך בשמו, שהם לכאורה ביטויים שאנחנו בקשרים אחרים מכירים אותם דווקא ביחס לכהנים. לברך בשמו זה לכאורה הברכה שבספר במדבר היא מתייחסת, נקרא את זה בשבת הבאה, שזה ברכה שמתייחסת לכהנים, ברכת הכהנים, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל. ואילו בספר דברים מדובר כאן על שבט הלוי כולו שמיועד לברך. גם הביטוי לשרת הוא ביטוי שמתייחס בדרך כלל לכהנים, גם בשמות, בפרק כפחת, ההתייחסות לפעולת השירות היא העבודה בפועל במשכן, הקרבת הקורבנות וכולי, כפי שנאמר שם פסוק למדהי, והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש. כלומר, המעיל מייחד את אהרון כמי שבא לשרת בקודש. לאור זה, באמת אנחנו יכולים לראות שספר דברים באמת איננו עושה הבחנה בין כהנים ללוויים, ועד רבה, לאורך כל הספר, הביטוי שמופיע ביחס לכהנים הוא הביטוי הכהנים הלוויים. כאשר הנקודה המרכזית שהביטוי הזה רוצה לומר, זה שכהן זה מי שמשרת בפועל בתפקיד. אבל הוא לא כהן באופן סגולי, אלא הוא לוי. לוי שבא לבית המקדש ומשרת במשכן או במקדש, הוא הופך להיות באופן אוטומטי כהן. הדברים האלה יש ביטוי מיוחד בפרק י"ח בספר דברים. שם נאמר, כי יבוא הלוי מאחד שעריך, מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אהבת נפשו אל המקום אשר יבחר אדוני, ושרת בשם אדוני אלוהיו ככל אחיו הלוויים עומדים שם לפני אדוני. כלומר, הלוי יכול לבוא מכל מקום ולשרת. אז רש"י שם כותב על פי חז"ל, יכול בבן לוי ודאי הכתוב מדבר, תלמוד לומר, ושרת, יצאו לוויים שאין רואים לשירות, ולכן רש"י מסביר שכל הפרשה שם עוסקת בכהן שהוא בא ומקריב את קורבנות נדבתו או חובתו ואפילו במשמר שאינו שלו. אבל על דרך הפשט דומני שברור שהכוונה היא שכל לוי יכול לבוא ולשרת במשכן, במקדש, בכל התפקידים של הכהנים. למעשה הדברים האלה גם באים לידי ביטוי בפרשת וזאת הברכה, כאשר משה מברך את שבט לוי ואומר תומך ואורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסע תריבהו אל מי מריבה, האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע כי שמרו אמרתך וברתך יונצורו. הדברים האלה מתייחסים שוב לכל שבט לוי, שככל הנראה האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר מתייחס למה שנאמר בחטא העגל, מילוי דכם היום להשם כאיש בבנו ובאחיו, ולכן יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה בפיך וחלל מזבחיך, זה מתייחס שוב לכל שבט לוי ולאו דווקא לכהנים. אם נסכם את מה שראינו עד עכשיו, אנחנו יכולים לומר שהתורה מציגה שתי בחירות בשבט לוי. בחירה סגולית, ובחירה בגלל חטא העגל. הבחירה הסגולית מוצאת את מקומה קודם כל בבחירת הכהנים בפרשת תצווה בספר שמות, ואחר כך בפרשה שלנו מצטרפים הלוויים כהרחבה של הבחינה הסגולית שיש בכהנים לכל השבט, לכל שבט לוי, ושבט לוי מחליף את הבכורות ועובד יחד עם הכהנים במשכן. לעומת זאת, בשמות למדבט, בחטא העגל, מתחילה בחינה אחרת בתורה, שעל פי הלוויים נבחרו בעקבות חטא העגל. על פי הבחינה הזאת, אין הבדל בין כהנים ללוויים, אלא קודם כל נבחר כל שבט לוי בעקבות חטא העגל, ומשום כך, כל לוי יכול לשמש ככהן, ואין בעצם הבדל בין המונחים כהנים ללוויים, אלא בכך שכהן זה זה שמשרת בפועל, ולוי זה זה שלא משרת בפועל עד שהוא מחליט לבוא ולשרת בפועל, ואז הוא הופך להיות כהן גם אם מבחינה משפחתית הוא לא מצאצאיו של אהרון הכהן. מבחינה מעשית, כמובן, שאנחנו באים לשלב את שתי הבחינות שיש לנו בתורה בנוגע לבחירת הלוויים, אז יש צורך באמת בשתי הבחינות האלה, גם מבחינה סגולית וגם בעקבות חטא העגל. ולכן בפועל משרתים רק הכהנים במקדש. העובדה היא שבשביל לשרת במקדש צריך גם להיות כהן בגלל הפן הסגולי, ואז הלוי יכול רק לשמש בתור תפקידי הלוויים. אבל בסופו של דבר, מבחינה מעשית, כאשר הכהנים משרתים במשכן ובמקדש, הם עושים את זה משתי סיבות. א', בגלל שיש להם בחירה סגולית של כהנים, וב', בגלל שיש להם את העובדה, הפן הזה, שהם לוויים, ושבט לוי לא עבד בחטא העגל. כך שבסופו של דבר, ניתן לומר שהבחינה הסגולית קיימת בכל כהן, והבחינה, בחינת המעשה של חטא העגל, בה הכהנים בעצם מייצגים את כל שבט לוי, שמבחינה רעיונית, לו רק הייתה הדרישה הזאת, היה יכול לשרת במקדש כולו. העובדה הזאת שיש לנו שתי בחינות בבחירת הלוויים לתפקידם, עשויה להיות קשורה להיבט אחר שקשור לפרשה שלנו. פרשה שלנו יש למעשה שני מפקדים או שני תיאורים שונים של בניין בני ישראל בפרק א' ובפרק ב'. פרק א', אחרי הבחירה של האנשים לתפקיד, מוזכר המפקד, ו הנאמר מהתחלת הפרק של מהתחלת הפרשה שלנו, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרון. אז כאן מוזכרים שמות האנשים שיעמדו לבחירה, והולכים ומונים את כל השבטים לפי הסדר, ובסוף מוזכר בפסוק ממזיין, והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם. אבל כאן יש לנו תופעה מעניינת. רק לאחר שנאמר שאת הלוויים למטה אבותם לא התפקדו מתוכם, כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות, ועל כל כליו, ועל כל אשר לו, הם היסו את המשכן וכו'. ובאמת, לאחר הציווי הזה, מופיע תיאור נוסף של המפקד, הפעם על פי סדר חניית השבטים במחנה ישראל, ו גם כאן חוזרת התורה על אותה נקודה, אבל הפעם בתוספת שהיא מאוד מובנת. בפרק ב' בפסוק למד ג' כתוב, והלוויים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה. כי באמת לפני המפקד השני נאמר בצורה מפורשת, אך את מטה לוי לא תפקוד. אז כאן השאלה המתבקשת היא, מדוע לפני המפקד הראשון לא נזכר במפורש לא למנות את שבט הלוויים, ורק נאמר הלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם, ואילו לפני המפקד השני נאמר, אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל, ובאמת נאמר בסוף שלא מנו את הלוויים, וכל פקודי הלוויים לא התפקדו בתוך בני ישראל, כאשר ציווה השם את משה. אז באמת מתבקשת השאלה, מה ההבדל, מה סיבת ההבדל שבין שני המפקדים. נראה שבאמת שני המפקדים מבטאים את אותן שתי בחינות שדיברנו עליהם מקודם. בפרק א', הסיבה שהלוויים לא נמנו בתוך בני ישראל נובעת כנראה מן העובדה ששבט לוי איננו מיוצאי הצבא בישראל. כבר מתחילת הפרק כתוב במפורש, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם לציב אותם, אתה ואהרון. הפרק הזה הוא פרק שכל כולו מיועד להיבט של צבא, היבט צבאי, היבט שנוגע לידיעת מספר החיילים לפני שיוצאים לקרב, צריכים לדעת כמה חיילים יש לך. באמת, ברשימה של האנשים שיעמדו איתכם, לא נזכר נשיא לשבט לוי, ומכאן ניתן היה להשיג ששבט לוי לא יוצא למלחמה. ולכן מנו אותם, את כולם, כל יוצא צבא, כל יוצא צבא, מפורש ישנו דגש על היציאה לצבא, ובסיומת נאמר שהלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם. ובאמת, מהבחינה הזאת, לא היה צורך בציווי מיוחד שהם לא למנות את הלוויים. והמניין של הלוויים פשוט לא רלוונטי, כי אם הלוויים לא יוצאים לעבודה בצבא, אז ממילא אין סיבה למנות אותם, אבל לא צריך להזכיר במפורש איזשהו איסור לא למנות את שבט לוי. אין איסור מיוחד לא למנות את הלוויים. אם היו מונים את הלוויים, היה בזה צעד חסר טעם, בגלל שזה יכול היה לבלבל את המפקדים של הצבא, שהיו חושבים שיש להם יותר חיילים ממה שיש להם בפועל. אבל התיאור השני מדבר על כך שהלוויים לא מונים אותם, לא בגלל מה שהם לא עושים, אלא דווקא בגלל מה שהם כן עושים. מודגש, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תיסע בתוך בני ישראל, ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות ועל כל כליו. כאן יש לנו תיאור שהלוויים לא מתפקדים בגלל שהם מופקדים על משכן העדות. ובאמת, לאורך כל הפרשה מודגש שוב ושוב התפקיד המיוחד של הלוויים דווקא בשורש הזה פקד. בפרק ג' פסוק י' ואת אהרון ואת בניו תפקוד ושמרו את כהונתם. בהמשך הפרק שם בפסוק למד ב' פקודת שומרי משמרת הקודש, ובהמשך בפסוק למד ו' ופקודת משמרת בני מררי, קרשי המשכן, בריחה ועמודה ודניו וכולי. ומיד אחר כך כל פקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון. הקישור הברור שהתורה עושה בין שני הפעלים האלה מדגיש שהיות שהלוויים מופקדים על משכן העדות, הרי שאין לפוקדם בתוך בני ישראל, כי כמו שרש"י אומר, כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנע לבדו. כאן כבר מדובר באמת באיסור של ממש למנות את הלוויים בתוך בני ישראל, כיוון שמניין כזה היה פוגע במעמדם של הלוויים ובתפקיד המיוחד שלהם. אז עכשיו אני חושב ששני ההיבטים האלה קשורים באופן ישיר למה שדיברנו מקודם. אמרנו שיש בלוויים פן סגולי ויש בלוויים פן מעשי. ופרק ב' שבו יש דין מיוחד לא למנות את הלוויים בגלל מה שהם מופקדים לעשות, הוא באמת מדבר על הפן המעשי של הלוויים, העובדה שהם מופקדים על המשכן העדות ועל כל קהילה ועל כל אשר לו. כאן אנחנו מדברים על כך שלא מונים אותם בגלל התפקיד המיוחד שיש להם. התפקיד המיוחד שיש להם הוא ענק להם בעקבות העובדה שהם לא השתתפו בחטא העגל, והתפקיד הזה הוא זה שמייצג את העובדה שבאה לידי ביטוי בכך שהם משרתים במקדש. וכך באמת יוצא שהבחינה שמתוארת לנו בספר במדבר, באופן כללי שדיברנו עליה מקודם, שהלוויים נבחרו בתור בחירה סגולית כהרחבה של בחירת הכהנים, היא למעשה מתחילה רק מהמפקד השני שבו מפורש ששבט לוי יש בו פן סגולי, מטה לוי לא תפקוד, ואתה מוסיף אותם, וזה כל הקשר של פרק ג' בהמשך, של הקרב את מטה לוי ומלטה אותו לפני אהרון הכהן ושרתו אותו. הבחינה הסגולית של הלוויים היא זו שבא לידי ביטוי בפרקים ב' וג', היא הסיבה שעכשיו הלוויים נוספים לעבודה במשכן, והיא זאת שבעצם מהווה את הסיבה מדוע הם לא משתתפים בצבא, כיוון שהם עובדים במשכן. אבל הבחינה של פרק א' לא מתייחסת לעובדה שהלוויים עובדים במשכן, והם נלווים עכשיו אל הכהנים, אלא היא עומדת בפני עצמה, ובא שבט לוי, בעיקרון שבט שאיננו יוצא למלחמה, בתור שבט שלם. אין בפרק א' התייחסות כמובן נפרדת לכהנים, אלא לא מונים לא את הכהנים ולא את הלוויים, בלי שאומרים את זה בצורה מפורשת מדוע. ולכן נראה לי שפרק א' במדבר, כשאני אומר פרק א', אני מתכוון עד לפסוק ממזיין, עד לסוף המפקד הראשון, שייך באמת לבחינה של חטא העגל. כלומר, לבחינה שמתחילה בשמות למד ב', שבה נבחר כל שבט לוי מילוי ידיכם, וכיוון ששבט לוי עשה את מה שעשה, ומילא את ידו להשם כאיש בבנו ובאחיו, אז הוא זכה לכך שהוא באופן אמיתי לא יוצא למלחמה. הדברים האלה קשורים לדברים המפורסמים שמדומר הרמב״ם מסוף הלכות שמיטה ויובל על שבט לוי, שהוא הוקדש באופן מיוחד, ולא נדבר כרגע על ההקשרים הפוליטיים של הרמב״ם הזה, אבל שבט לוי כשבט כולו הוקדש לעבודת השם, בלי שהוא יוצא לשמש בתפקידים צבאיים. רק במפקד השני, שמתחיל בסוף פרק א' עובר בפרק ב', ישנה הדגשה מיוחדת ששבט לוי לא לפקוד אותם, בגלל, כמו שאמרנו מקודם, בגלל שהם מופקדים על התפקידים השונים שיש אותם במשכן, ובתפקידים האלה, כפי שמודגש, הם זוכים בגלל שהם נתונים לאהרון ולבניו, נתונים הם הלא מאת בני ישראל. הם כבר בשלב שני של קדושה, בשלב שני של בחירה סגולית, שהיא מוהבה הרחבה של הבחינה הראשונה, אבל כאן הסיבה שהם לא יוצאים לצבא היא סיבה פונקציונלית. היות שכבר יש להם תפקיד, היות שהם כבר מופקדים על משמרתם, אז ממילא לא פוקדים אותם בתוך העם ישראל כולו, והם לא חלק מן המחנה, והם משהו שעומד בפני עצמו. אז כאן בהחלט אנחנו יכולים לראות שהפן הכפול בבחירת הלוויים משתקף במידה רבה בפן הכפול בעובדה שהלוויים לא נמנו ולא הותפקדו בתוך בני ישראל. זאת משמעותו של הפרק, וזאת למעשה זאת משמעותה של הפרשה, והפרשה אם כן מחדדת בשני היבטים שונים את הפן הכפול של בחירת הלוויים. לסיום רק נציין שאותם שתי בחינות שיש לנו כאן בבחירת הלוויים מקבילות למעשה לשתי בחינות בבחירת עם ישראל בכלל. גם ביחס לעם ישראל קיימת אותה שאלה, האם מדובר בבחירה סגולית או בבחירה מתוך סיבה, ובמקומות שונים בתורה ישנם התייחסויות שונות לשאלה מדוע באמת הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, או בחר באבות. התורה מדגישה שלא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, והכל הוא בגלל הבחירה של הקדוש ברוך הוא באברהם. אבל במקומות אחרים משתמע שבכל אופן הבחירה בעם ישראל היא חסד נעורה, חסד נעורייך, אהבת תלולותייך ועוד הקשרים כאלה. ביחס לאברהם אבינו בעצמו גם עסקנו בעבר בשאלה האם הבחירה הזאת הייתה בחירה סגולית או בחירה בעקבות מעשה. זה נושא שעומד בפני עצמו ולא נתייחס אליו עכשיו, אבל בסופו של דבר, כמעט בכל בחירה שהקדוש ברוך הוא בוחר באדם או באומה, נמצא תמיד את השאלה הזאת, ובדרך כלל התשובה באמת תהיה כפולה, כמו בפרשה שלנו, הן בחירה סגולית והן בחירה מתוך מעשה. ומאוד ייתכן שבסופו של דבר שתי הבחינות קשורות זו בזו, כיוון שבדרך כלל המעשה, האירוע שבגללו הייתה הבחירה, מוכיח את המציאות הסגולה שיש במי שבחרו בו, אבל זה כבר נכנס לשאלה פילוסופית שחורגת מתחום העניין שלנו. שבת שלום.